אז הזמנה בפרק הזמן הזה היא לקרוא ביחד משהו, וזה גם משהו מי שפיתח אותו זה גרגורי קרמר, אותו אחד מה-Inside Dialogue שאנחנו עושים בבוקר, שזה דרך לפגוש טקסט בצורה קונטמפלטיבית, בצורה שהיא מפגש של תרגול והרהור. וזה אומר שאנחנו ניגשים לקריאה לא בצורה הרגילה שאנחנו בדרך כלל לוקחים טקסט, קוראים אותו, או שמבינים או שלא מבינים או שיש לנו שאלות, אלא אנחנו ניגשים לזה באמת כחלק מתרגול ועירור שרואה איך אנחנו פוגשים את המילים בכל מיני רמות. קצת כמו בדיאלוגים שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לראות גם את הרובד של המילים, גם את הרובד של המפגש עם העולם הפנימי שלנו, עם איך זה רלוונטי לחיים שלנו. וזה מבוסס על מסורות של קריאה שיש, אני חושב, בכל הדתות, במסורות רוחניות. אני לא זוכר איך קוראים לה, היה לזה איזה שם בלטינית שמתנו שם, ואני לא זוכר, יש לזה איזה מסורת בעולם הנוצרי, ובטח ביהדות יש מסורת מאוד ענפה ועשירה של התייחסות לטקסט. וזה גם רלוונטי במיוחד לטקסטים האלה. מעניין אותי מי קרא פעם טקסט בודהיסטי, אני מתכוון מקורי, לא ספר על, אלא טקסט שהוא מתורגם, אבל אוקיי, יש לנו סיגור, אז חלק נפגשנו עם הדברים האלה, חלק לא. במסורות הבודיסטיות יש מה שנקרא קנון, יש אוסף של דרשות, בדרך כלל, הקנון מורכב מכל מיני דברים, אבל יש שם הדרשות של הבודה, סוטרה, זה בדרך כלל טקסט לימודי שמיוחס לבודה, דיבר אותו, לימד אותו, זה הרבה פעמים מתאר דיאלוגים. ומישהו שמע את זה, מישהו היה שם לשמוע את זה. והקהילה תעדה באיזשהו שלב את הדברים האלה, זה היה הלימוד של מה שהוא לימד. והדברים האלה נאספו, ובהתחלה הם הועברו בעל פה. אז יש איזה היגיון וערך בלשמוע את הטקסטים האלה, ולא רק לקרוא אותם על נייר. הם נרשמו מאוחר יותר, באיזשהו שלב הם נאספו לכל מיני אוספים, ואז גם הם נרשמו בארצות השונות שהבודהיזם התמקם בהם, באסיה, וכמובן על זה נבנו פרשנויות ועוד מסורות וכולי. אז הגיע אלינו בעצם מסורת שלמה אחת גדולה בפאלי, זו שפה הודית, קצת דומה לסנסקריט, שהשתמרה בתוך הענף של בודהיזם שנקרא תראוואדה.
זה לא השפה המקורית של הבודה.
יש כאלה שמתייחסים לזה כשפה המקורית של הבודה, ובמחקר מקובל לחשוב שזה קרוב מאוד לדיאלקט שדיברו בו בהודו באותם שנים, אבל זה לא בדיוק מה שדובר שם. באזור של מגדה, אזור של בצפון הודו, איפה שהבודה חי והסתובב, היה כאן איזה ניב מקומי שדיברו בו, זה עדיין שפה קרובה כנראה, הפאלי התפתחה אחרי זה בסרילנקה ובעוד מקומות, אבל יש קרבה. כמו בהרבה, אני חושב שזה היה גם לגבי העברית ואולי לגבי שפות אחרות. הבודה גוסה טען שאם ילד גדל בלי לשמוע אף אחד מדבר ולא מלמדים אותו לדבר באף שפה, אז הוא ידבר פאלי. אז הטקסטים האלה הם גם היום נלמדים בעל פה. הם נזירים לומדים אותם לדקלם אותם ולחזור עליהם, והם גם מאוד חזרתיים, חלק מהם חוזרים על, 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 חוזרים על עצמם, יש פסקאות שחוזרות על עצמם. אבל אנחנו חיים בתרבות אחרת, זה קצת קשה לדמיין את זה. קשה גם לדמיין בכלל מה זה לחיות בתרבות שאין כתיבה וקריאה כמעט. זה לא, זה לא שהכתב לא הומצא, אבל כאילו לא השתמשו בזה כל כך, לא לדברים האלה. זה היה תרבות של על פה. ואנחנו חיים בתרבות אחרת, שהיום הכל גם זמין לנו אלקטרונית, קל מאוד לחפש, למצוא את הדברים, אין שום בעיה לשמור את הידע. אז בשביל לשמור את הידע היה צריך ממש להעביר אותו מאחד לשני ולזכור אותו, והיה צריך באופן יומיומי לשמור את הזיכרון שלו. אז אנחנו נסתכל על טקסט מאוד קצר. יש אסופה של דרשות, זה נקראות הדרשות הממוספרות, בדרך כלל מאוד מאוד קצרות. ואנחנו נעשה עם זה תהליך ביחד, בקריאה משותפת. אנחנו קודם כל נשמע אותו, ונשמע אותו בשני קולות, קול גברי וקול נשי. בהודו של הבודה הייתה קהילה של נשים מתרגלות, אנחנו יודעים את זה גם מהארכיאולוגיה וגם מהטקסטים עצמם, שזו הייתה קהילה מאוד חזקה עם נשים שהם הלכו את כל הדרך והיו תלמידות באותה מסורת. כן, מבחינת מגורים ודברים כאלה, אני חושב שכן. אנחנו נשמע את זה, ואחר כך נסתכל, עשיתי לכם עותקים, שרון צילמה לנו, ואז יהיה אפשר גם להסתכל על המילים. אנחנו קודם כל נסתכל על המילים, ואחר כך על עוד רבדים בפנים. אז אני אנחה, כל שלב אני אתן הנחיה מה אנחנו עושים בשלב הזה. אז הכל יהיה, אני מקווה, מאוד, מאוד ברור. אז אולי אפשר בינתיים, אתם יכולים להעביר את זה, אבל אני מציע לכם שתשמרו את זה עם הפנים למטה. אל תסתכלו בטקסט. בסדר? שיהיה קודם כל מפגש עם האוזניים ולא עם העיניים. כן, אתם שומעים בסדר שם? אם שמעת נכון. תראו, אפשר קצת להתקרב אם אתם רוצים את זה, כי אחר כך אתם תהיו חלק מהשיח, אז זה יהיה נחמד אם תהיו קרובים, אז גם תשמעו אחד את השני יותר טוב וגם אותי. אפשר שני מעגלים אולי, מעגל אחד זה יהיה גדול. בסדר? פה גם, אגב, יותר מוצל פה. מי שנמצא טיפה בשמש עוד, אז... בסדר? צלצל לפעם.
אם אני לא מבין, אולי אני יכול לשאול?
יהיה זמן לשאול. אז ממש יהיה לזה זמן.
אני מתרגם, להגיד.
כן. אז...
אני יכולה לעזור.
כן. תודה. על היפטרות מכעס או איבה. נזיר יכול להשתמש בחמש שיטות כדי להפחית לגמרי כעס שעלה. אלו חמש. כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר לטפח ידידות כלפיו. ככה הכעס כלפיו ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר לטפח חמלה כלפיו. ככה הכעס כלפיו ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר לטפח איזון נפשי כלפיו. ככה הכעס כלפיו ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר להתעלם ולא להפנות תשומת לב כלפיו. ככה הכעס כלפיו ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר לחשוב כלפי האדם הזה שאנשים הם הבעלים של פעולותיהם. ככה. החבר הזה יורש את המעשים שלו, אחראי על המעשים שלו. מעשיו הם המקור, המשפחה והמקלט. הוא יורש את תוצאות המעשים הרעים והטובים שעשה. ככה הכעס כלפיו ודאי יתמעט. כך נזיר יכול להשתמש בחמש שיטות כדי להפחית לגמרי כעס שעלה כלפי מישהו.
אדפטציה בג'נדר. על היפטרות מכעס או איבה. נזירה יכולה להשתמש בחמש שיטות כדי להפחית לגמרי כעס שעלה. אילו חמש? כשכעס נולד כלפי בת אנוש, אפשר לטפח ידידות כלפיה. ככה הכעס כלפיה ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי בת אנוש, אפשר לטפח חמלה כלפיה. ככה הכעס כלפיה ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי בת אנוש, אפשר לטפח איזון נפשי כלפיה. ככה הכעס כלפיה ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי בת אנוש, אפשר להתעלם ולא להפנות תשומת לב כלפיה. ככה הכעס כלפיה ודאי יתמעט. כשכעס נולד כלפי בת אנוש, אפשר לחשוב כלפי בת האנוש הזו שאנשים הם הבעלים של פעולותיהם. החברה הזו יורשת את המעשים שלה, אחראית על המעשים שלה. מעשיה הם המקור, המשפחה והמקלט. היא יורשת את תוצאות המעשים הרעים והטובים שעשתה. ככה הכעס כלפיה ודאי יתמעט. כך נזירה יכולה להשתמש בחמש שיטות כדי להפחית לגמרי כעס שעלה כלפי מישהי.
אתם מוזמנים להסתכל בטקסט, במילים שהודפסו. בשלב הראשון, ההזמנה תהיה להגיד מילים מתוך הטקסט שהיו לי משמעותיות. יש משהו ששמנו לב אליו בקריאה, בשמיעה. אנחנו רק אומרים מילים מתוך הטקסט עצמו, בלי להוסיף ובלי לגרוע. מילה אחת, אולי שתיים, אם יש שם איזה שתי מילים שהם כאלה. מילה אחת או שתיים. זה הכל, בלי הסברים, בלי תוספות. אז יש לנו הזדמנות לשמוע מילה, 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 ממה שהיה משמעותי לכל אחד ואחת מאיתנו. אז אני מציע שנעשה כזה ספייס קצת בין מילה למילה, אז שאני יכול ממש לתת מקום לכל מילה שנאמרה, אז תתנו לזה מקום.
המשפחה והמקלט.
אתם רוצות לחזור על המילים שנאמרו קודם, שניתן לנו מקום?
לגמרי.
נולד. כעס. ודאי. התמעט. מקלט.
משפחה.
זה פעמון מסמן את המעבר לשלב שני בקריאה שלנו. וזאת ההזמנה לשים לב מה התעורר בנו כששמענו או קראנו את הטקסט. ושוב, אנחנו רוצים להתייחס במילה אחת, אולי שתי מילים, להרגשה או תחושה, יכול להיות תחושה גופנית או הרגשה נפשית או מצב תודעה. שאלו כשפגשנו את הטקסט הזה, כשאנחנו פוגשים אותו עכשיו, מה מתעורר? מה החוויה הפנימית? אז רק במילה אחת. בשתי מילים.
אחריות.
אחריות. התנגדות.
ספק.
ספק. התנגדות. עוד פעם.
סקרנות.
סקרנות.
אכלה.
אכלה.
עברור. ניטרליות.
ניטרליות. עברור.
רווחה. תקווה. כמה פשוט.
כעס.
הלוואי.
לפעמים. ניסיון.
קרמה.
תרגול. תרגול. פיקפוק. זיכרון, כן. זיכרון של קש, של בכעס של חווית.
אפשרות.
אפשרות. מה הדבר הראשון שם?
נטירת
טינה
וחופש.
טיפוח.
טיפוח.
התמעט ולגמרי.
זה מהטקסט עצמו בחוויה שלך.
שרשום ודאי התמעט, ודאי התמעט, ואז בסוף.
באופן טבעי אנחנו עוברים לשלב נוסף בקריאה, ושלב שקרוב יחסית למה שאנחנו עושים בדרך כלל, שאנחנו ניגשים לטקסט שאנחנו רוצים להבין אותו, וזה לנסות להבין אותו ברובד היותר קוגניטיבי, ברובד היותר טקסטואלי. אז אנחנו עדיין בשלב הזה נשארים בתוך הטקסט עצמו, אז יהיה לנו עוד שלב שבו נוכל לחשוב איך זה רלוונטי או לא רלוונטי לחיים או לדברים אחרים. אז נשים את זה שנייה בצד ונסתכל על הטקסט כטקסט. יש פה מילים, דימויים, מטאפורות, אולי מבנה מסוים של התחלה, אמצע וסוף, אולי משהו אחר, אולי הוא איכשהו קשור לטקסטים אחרים אם אנחנו בתוך העולם הזה של טקסטים. יכול להיות שיש דברים לא מובנים, מילים שאנחנו רוצים להבין יותר טוב, אז אפשר לשאול גם, זו הזדמנות לשאול שאלה. אז כל הבחנה שיש לנו על הטקסט הזה כטקסט, שאלה לגבי המילים והמבנה והמושגים, ניסיון להבין אותו מתוך עצמו. אנחנו מסתכלים עליו, כאילו זה מה שנתון לנו. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה אנחנו רואים פה. אז הזדמנות לשתף, לשתף מתוך זה.
אדם אפשר לטפח ידידות כלפיו, או חמלה, או איזון. אני רוצה לפחות להציע את האפשרות שמדובר בכעס ולא באדם הזר.
כשקראתי
את זה, אז חשבתי את זה גם.
כן, תודה.
כשכעס נולד כלפי אדם, אפשר לטפח ידידות כלפיו, כלפי הכעס.
כן, נכון, תודה.
הכי מבלבל זה המשפט של האנשים עם הבעלים של פעולותיהם. אני מבינה את זה כאילו אמירה קרמטית. הפרקים הטובים והרעים, כאילו, בעיה שלו כזה. אם הוא חרא, אז הוא זה שישלם את המחיר, משהו כזה.
לא כולם שמעו הכל, אז שאני אחזור. ההצבעה על המשפט של האדם יורש את המעשים. הוא הבעלים של המעשים.
גם יורש והוא גם הבעלים.
הוא גם אחראי עליהם.
ואחראי עליהם, כן.
זה חוק הקרמה.
חוק הקרמה. אני רוצה לאפשר את השיתופים, ואם יש שאלה שהיא קונקרטית, אני גם יכול לנסות לענות, אבל אני רוצה לאפשר...
כאילו, אני רואה את זה כאילו עכשיו בן אדם נולד לעולם, אז הוא יורש באיזשהו מקום את מההורים, את החינוך ומה שהוא סופג במהלך הזמן, אז מפה נובעים ומגיעים המעשים שלו. אבל יש, גם יש לו אחריות על הדברים שהוא עושה. משהו כזה. וזה גם בעצם המקלט שלו, כי יכול להיות שמישהו עושה משהו שמכעיס אנשים אחרים, ובשבילו זה המקלט באיזשהו מקום. מנגנון הגנה.
כן. תודה.
רבי יהודה נותן סימנים, אז כאן חשבתי על החמש ועל ה... אם את רציתי לשנן אותם, כאילו שפעם הבאה שיהיה כעס, אז מה החמש?
כן. כן, הטקסטים הבודהיסטיים מאוד טובים ברשימות של חמש כאלה ושש כאלה, וזה באמת שימושי. במיוחד שאנחנו זוכרים שצריך היה לזכור את זה. כן.
גם לגבי המקלט, צריך לשאול, כי כאילו מקלט זה לרוב סיכוי שהוא חיובי, שזה מה שהבודה עשה עם הדרמה, ופה זה כאילו בהקשר של קרמה שלילית, אז אם זה מתייחס לזה גם במובן החיובי, או שזה התייחסות שלילית למקלט פה?
אני רק אענה על השאלה הראשונה קודם. השלוש הראשונות שמה, ידידות, חמלה ואיזון נפשי, אלה בדיוק המילים, אותם מושגים שמוכרים לנו ונגענו בהם אתמול. מטה, הטיפוח של ידידות, זה חלק מאברהם אביהרה, כן, מטה, קרונה, החמלה, ואופקה, האקונימיטי, איזון נפשי. אלה באמת השלושה האלה. המילה מקלט, האמת שיש פה שאלה טובה שאני לא יודע בדיוק לענות עליה, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה בדיוק אותה מילה, כמו כשלוקחים מחסה בבודה, דרמה וסנגה, אלא זו מילה אחרת שמתארת פשוט מקום שמסתתרים בו. ובמטאפורה אפשר, כמו שאמרת, מנגנון הגנה, זה מעניין לקרוא את זה ככה, כן.
אפשר להתעלם. החלק השני בסדר, יותר ברור, לא להפנות תשומת לב ולא להכיל אותו, לא לפמפם אותו וזה, אבל אנחנו דווקא, כל השיח כאן הוא לא להתעלם מהדברים, כי להתעלם זה בדיוק הפוך משוויון נפש, זה לדחות את זה, ואנחנו אומרים כאן, דווקא בוא נהיה עם הכעס, זאת אומרת, לא להפוך אותו למשהו שזה, אבל לתת לו לעבור דרכנו, לא להתעלם.
כן.
ההתעלמות פה היא קצת
כן.
סימן שאלה.
אז אנחנו נשאר בתוך הטקסט שנייה, לפני שאנחנו מסתכלים על זה ברמה יותר רחבה של החיים והתרגול. המונחים כאן הם... זה שתי מילים שהיו לא כמוכרות אם אתם מכירים את תרגול של כמו סאטי פטנה ויפאסנה, זה אסאטי אמנסיקרה, לא סאטי, לא מיינדפולנס ולא תשומת לב. זה מה שכתוב, כאילו, לא להביא תשומת לב אל האדם או אל, או אל מה שמכעיס. זה מה ש... זה המילים. לא להביא לשם את תשומת הלב.
זה גם אפשר לקחת כלא אישי. יצא לו כעס, אבל גם אפשר לחשוב שזה לא אישי, לא כל דבר הוא אישי.
כן.
זה סוג של יכולת.
כן, זה עולה, זה עולה מפה.
הוא יורש את המעשים שלו, זה מתחבר לי מאוד לחמשת התזכורות, התזכורת החמישית.
תגידי.
הדבר היחידי שבבעלותי, בבעלותי, זה מעשיי, אין מנוס מתוצאות מעשיי, יש את חמשת התזכורות. ויש כאן משהו שמאוד מאפשר לי לראות את מצוקתו של האחר, מתוך הרקע שהוא בא, מתוך המצוקה שלו.
כן.
יש כאן גם תחושה של הדרגתיות, מהרמה הכעס הקלה ביותר שאפשר להתמודד איתה עם אולי עם הנשק הרך ביותר, לבין הרמה הקשה ביותר של כעס שבו אתה לא בדיוק יכול לטפח בדיוק.
כן, מעניין לראות את זה ככה באמת. מדרג של שיטות למדרג של עוצמה, של כעס ושל מה שעולה, כן.
שחבל, הוא יפגע מזה איפשהו down the road. פשוט אנשים לא מודעים, אין להם את המודעות לזה. ועוד עניין אחד, יש איזה לימוד כזה של הבודה שאומר, אתה בא לאכול אצל מישהו, הוא מזמין אותך לסעודה, אבל אתה לא רוצה את מה שהוא מציע לך לאכול. אתה לא חייב. אתה משאיר לו את זה והולך. זה מה שמשכיר לי את העניין הזה של להתעלם. אתה לא צריך לקחת אליך את הדברים שהוא זורק עליך במרכאות. אלא פשוט, אוקיי, הצעת לי, תודה, אני עובר הלאה. וזה מונע את העוינות. אבל בעיקרון כעס, לדעתי זה הדבר שבעיני הכי מולך. הוא חולה. הוא הניצ'ה.
אני כזה רוצה להתייחס, כי כשתרגמתי את זה, היה לי מאוד חשוב לנסות לתפוס את ה, איך שזה מנוסח. יש לזה איזה נוסח מסוים, כי היה אפשר בתרגום קצת יותר, נגיד, לוס, נגיד, כשמישהו מכעיס אותך, או כשיש בן אדם מרגיז, או נכון, יש כל מיני דרכים שאפשר כאילו לתרגם דבר כזה. אם תקראו באנגלית, יכול להיות שתראו שיש כל מיני מתרגמים בחרו, כל מיני דברים. אבל בעצם זה מנוסח בצורה קפדנית כזאת בפאלי, שמתייחסת למצב באמת, כשכעס נולד, כשכעס מתעורר כלפי מישהו. זה כתוב נורא מדויק. בלי, כאילו, זה כתוב בלי השלכה. זה כבר כתוב בלי השלכה. זה כתוב, מתעורר אצלי כעס, מה אני עושה?
רציתי רק להצביע על השם של של הסוטה, שזה על התפטרות מכעס או איבה. לפחות איך שאנחנו תופסים את שתי המילים, הן שונות אחת מהשנייה. איבה זה כבר משהו שנשאר שם. אפשר, זה כבר אולי בשלב הבא, אבל איבה זה כמו כעס, כעס שלא זורם כבר. הוא כבר הופך להיות כעס אחור. כמו מים אחורים, הוא הופך להיות איבה. אז להצביע על זה.
זה גם שאלה תרגומית ממש טובה, כי הכותרת אולי גם מייצגת את החוסר החלטיות שלי בתוך זה. יש שם מילה אחת שהיא אגתו, זה לא מילה אגתה, זה לא מילה מאוד, היא נפוצה בפאלי, אבל היא לא טכנית, אנחנו לא מוצאים אותה בהרבה רשימות. והיא יכולה, המשמעות שלה יכולה להיות כעס, יכולה להיות איבה, זה תלוי בהקשר. אז יש לה מין מרחב משמעויות, אם מסתכלים בבילון, כן? יש לה מרחב של משמעויות. בסוף בחרתי כעס, כי זה נראה לי הכי מתאים. היה אפשר לכתוב איבה אולי, וגם
אבל כתבת עוד כתבי.
בכותרת כתבתי
את שניהם.
יש שם מילה אחת, וזה בכלל הכותרות. בדרשות האלה הכותרות הן כאילו לא, הן לפעמים מאוחרות, הן לא, כאילו לא חלק מהטקסט, אז לא צריך לקחת אותן כאיזה משהו שהוא נורא משמעותי, אבל המילה מתייחסת למה שיש בטקסט עצמו, שיש שם, כתבתי כעס, אבל היה אפשר לכתוב אולי מילה, גם לבחור מילה אחרת.
המילה התפטרות היא כן
הייתה,
היא כן חשובה? התפטרות?
כן, כי זה,
שגם מתחיל בלהפחית לגמרי.
אני חושב שזה, שוב, זה אותו מושג. הלהפחית לגמרי וההיפטרות בפאלי זה אותו מושג. זה רק שונה פה בעברית. נקודה טובה. נרשום לי את זה גם. כן, שאלה אותי. כן. המילה מעשים בפאלי היא מילה קרמה, המשמעות שלה זה פעולה, מעשה. אז מה שמופיע פה זה בעצם, אפשר היה להגיד, האדם הזה הוא יורש את הקרמה שלו. שהמשמעות של קרמה, וזה מופיע גם במשפט עצמו, יש לה שני צדדים. אחד זה הפעולה שאתה עושה, ומה שמשנה לקרמה, הפעולה שהיא קרמה, כן, היא פעולה שבאה עם כוונה מסוימת בדרך כלל. אז לכן אתה אחראי על המעשים שלך, במובן שאתה מתכוון לעשות דברים מסוימים. ואתה גם יורש את התוצאות של הקרמה. אז לפעמים שאומרים קרמה, המשמעות של זה זה התוצאה של מה שעשית. עשית משהו בעבר, היום אתה חווה את התוצאה של מה שעשית. אז כל המשפט הזה סובב סביב בעצם ההבנה של קרמה. שקרה משהו, מישהו פעל בצורה מסוימת, התעורר בי כעס, אבל מה שהוא עשה זה הקרמה שלו. הוא פעל בצורה כזאת. יש לזה היסטוריה, הווה ועתיד, והוא גם יזכה לראות את הפירות של הפעולה הזאת, טובים או רעים, תלוי בפעולה ובכוונה. הוא יורש, כלומר הוא יורש, הוא פועל בצורה מסוימת והוא יורש את מה שהוא עשה. שזה זה תפיסה מאוד, חלק מאוד מרכזי בתפיסה של תפיסת העולם הזאת, אני חושב שזה המובן של אחריות גם, וזה לא כמו אחריות אולי כמו שאנחנו היום מבינים את המילה בעברית, אולי יש איזה הבדלים קטנים, אבל אתה פועל בצורה מסוימת ואתה יורש את הפעולות שלך, את התוצאות. הוא יסבול מהתוצאות במידה שהפעולה שלו הייתה פעולה לא מיטיבה ומזיקה. ואני לא רואה, לפחות לא כתוב פה, שבהכרח אם התעורר אצלי כעס, זה בגלל שמישהו עשה פעולה. לזה התייחסתי, זה לא כתוב פה. כתוב פה שזה המעשים הטובים או הרעים. כלומר, אין פה הנחה שמה שהוא עשה זה מעשה לא טוב, יש פה משהו אחר של להבין שזה אצלו, מה שהוא עשה, הוא ייהנה או יסבול מהתוצאות של זה, תלוי בפעולה שלו.
כמובן אפשר לחשוב גם שעוד דרך להפחית את הכעס, אני לא חושב שזה מה שכתוב, אבל שאני ארש את המעשים שלי. כאילו שאם אני כועס, אז אני גם זה שיש להם איזשהו מקור, ואם אני אפעל את הכעס הזה, אז אני גם ארש את המעשה הזה.
נכון, אני חושב שאפשר לראות איך זה עולה מתוך הקריאה הזאת. אני הייתי רוצה, אוקיי, אז
כלפי האדם, ואז גם אם זה מדבר אליך וגם אם למישהו אחר, אז פתאום זה כבר לא, בהמשך זה נהיה חבר. כאילו אתה חייב כבר להפוך את ה, זה לא סתם בן אדם, זה מישהו שאתה רואה בו כחבר, יש בו איזו אהבה, איזו ידידות.
כן. אגב אני אוסיף שהמילה חבר כאן היא מתייחסת, יש בשפות הודיות, גם בשפות אחרות אירופאיות, יש המון מילים לכינויים שכאילו מתייחסים ליחסים שונים של אנשים. כלומר, אם אני מדבר אל הורה או אל חבר או אל הבודה, אז אני פונה, כמו שאני פונה, אדוני או מר או חבר, או אז יש כל מיני כאלה, והפנייה חבר היא במיוחד פנייה לאדם שהוא כאילו באותו מעמד שלי בתוך הקהילה. כלומר, הוא בעצם חבר בסנגה. אז מזה אנחנו מבינים שזה כאילו חבר בסנגה, זה, כן, בדיוק, כן, זה טוב לשים לב לזה. אני מציע, מכיוון שכזה אנחנו, יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה לעבור לעוד שלב, אוקיי? אני אצלצל בפעמון. ובעצם בהרבה מובנים כבר התחלנו לעשות את זה, אבל בשלב הזה אנחנו יכולים כזה קצת להתרחק מהטקסט, קראנו אותו והבנו וראינו בו דברים, ולהביא את הדיאלוג אל הממשות של החיים וההתנסות שלנו, ולהבין מתוכו מה, איפה זה רלוונטי לנו, איפה זה דומה או לא רלוונטי או שונה, או האם יש בזה איזשהו מפגש עם ההתנסות שלנו, עם החיים שלנו, ולדבר, שוב פעם, כמו קצת בדיאלוגים שעשינו, באמת נאמנות לחוויה שלי, למה שאני מכירה ומכיר מהתרגול, מהתנסויות שהיו לי. פתוח בצורה כזאת. יש בקשה להגביר את הקול, אם
אפשר. אז אחרי שהתאמרנו בטקסט, עשה לי התנגדות, במיוחד מההתחלה, מהכותרת, על העניין של התפטרות מכעס. כאילו זה מכניס את הכעס לנקודת מבט דואלית כזאת, שזה משהו רע, שצריך להיפטר ממנו. וזה לא בדיוק ככה ב... דבר רצוי וטוב ומניע לפעולה או מניע לעשיית צדק, או וכאילו זה אומר שעולה כעס, אז מי צריך לעשות את הצעדים האלה כדי להתפטר ממנו וכדי להפחית אותו? זה לא מסתדר לי באינטואיציה.
כן, אני חושב שאנחנו, זה משהו שממש צריך להסתכל עליו ולעומק. אני לא, אין לי, לא רוצה להנחית פה תשובה. זה ברור ש... בוא ניקח את הכעס כמילה שגם היא... שוב, בפן הבודיסטי, עוינות, איבה, כעס, זה חבילה כזאת של התייחסויות לעולם או למישהו, או בדרך כלל לאדם אחר. ובוודאי שיש לזה מוניטין די שלילי ב... צורת החשיבה של הדרמה. זה נחשב כתנועה לא מיטיבה של התודעה, כי הקצה של הכעס יש בו פגיעה, יש בו רצון לפגיעה. אבל מה שאתה אומר הוא נכון, זה רגש שיש לו תפקיד, ובמובן הזה אני כאילו, זה כדאי גם לשים את זה, שלכעס לפעמים יש תפקיד בלהגיד עד כאן, זה הגבול, יש פה איזה בעיה.
אבל כתוב כאן שהכעס התמעט, לא כתוב ייעלם, וזה מעניין, כי זה בכותרת, זה באמת היפטרות.
כן.
אבל לאורך כל הטקסט הוא התמעט. יכול להיות שהכעס, כשהוא ברמה מסוימת מאוד מאוד גדולה, אז הוא באמת מייצר פגיעה, אבל יכול להיות שאם הוא עובר איזשהו עיבוד ואפשר לשבת איתו בשוויון נפש או כל מה שכתוב כאן, חמלה וידידות, אז יכול להיות שהוא הופך למשהו של פעולה, לא יודעת, סתם רעיון.
אולי כעס יותר מתון.
שעלה לי עכשיו.
כן.
אני חושבת שצריך לזכור את הקונטקסט של מאיפה הטקסט הזה מגיע, ובקונטקסט של לימוד של הבודה ומה זה כעס, ואנחנו כבר בתרבות ותודעה אחרת מהבחינה הזאת, שאנחנו רגילים לדבר במושגים פסיכולוגיסטיים ולדיבורים על רגשות, אז רק לדעתי צריך לעשות פה את ההבחנה מה זה ומה זה, ובאמת להרגיש בתוכנו מה מיטיב ומתי מיטיב להיפטר מי או להפחית כעס ומתי להשתמש בו.
וזה חקירה, אני חושב שזה ממש חקירה ראויה בקהילה, כן? קבוצה של אנשים במשפחה, כן, עם ילדים. מה, כעס, מה, זה משהו שמעט כדאי לפנות אליו זרקור ולבדוק, לבדוק, לא, בלי להצהיר.
זה עולה, האמת, המילה איבה, הדבר שהעלה אצלי זה נפגעי פעולות איבה. וכאילו, אולי מי שנפגע מפעולות איבה, כמו שכתוב פה, זה הבן אדם שעושה אותם גם, לא רק מי שנפגע ממנו. כאילו, כשאתה עושה פעולה מכעס, אז אתה נפגע ממנו. כאילו, אתה להתמודד, לא להכחיד אותו, אבל להתמודד איתו.
אני מוכנה לשתף משהו אישי. הייתה לי בעבודה מישהי שהייתה באה והיא מגיעה עצבנית בבוקר. ומתעצבנת וצועקת. ותמיד הייתי לוקחת על עצמי, הייתי אומרת, היא כועסת עליי, זה בגללי, עשיתי משהו. ובאיזשהו שלב הבנתי שהכעס שלו הוא לא שלי. שזה הכעס שלה, זה מתחבר לחמישי דווקא, שהיה פה הרבה דיבור. זה הייתה איזושהי פרדות, שהכעס שלה בא ממה שהיא עברה בבית, ממה שהיה לה בדרך, מנהג שחתך אותה, מתאונת דרכים שהיא עברה. זאת אומרת, כל התיק שהיא באה איתו, זה הכעס שלה. והוא לא קשור אליי, זאת אומרת, אני לא גורם בתוך הכעס שלה. וברגע שעשיתי הפרדה והבנתי שזה לא קשור אליי, אלא זה שלה, אז היא הביאה את הכעס שלי, ואז נפתח כל היתר של החמלה, של הקבלה, שאולי להבין איפה הכאב שלה, להבין מאיפה זה בא, למה היא ככה. וכשהכעס שלי נרגע, אז גם הכעס שלה מנסתר, זה מין. הדדיות שמייצר.
תודה על השיתוף.
של דני שזה על הכעס ולא על הבן אדם, אז יש כאן טקסט שדווקא הוא נורא מתקדם, הוא נותן המון מקום לכעס, הוא כאילו אומר לכעס יש, צריך להקשיב לו, לא צריך להדחיק אותו, צריך לטפח כלפיו ידידות וגם חמלה וגם איזון. אז יש כאן דווקא הטקסט בעיניי שנורא מדבר אליי, כי הוא עושה הכל חוץ מלהגיד, חוץ מלהתעלם, שהמילה הזאת היא קצת, אז אפשר להגיד שזה יתעלם מהאדם, לא יודעת, אבל ההתעלם בו קצת בכיוון של הדחקה, אבל כל השאר זה איזה מין התעסקות כזאת שאומרת שדווקא דרך ההתעסקות אנחנו ככה נמצא איזשהו איזון.
אתה יכול להסביר את ההתעלמות באמת?
אני רוצה להגיד על ההתעלמות משהו.
שירי.
כי המשפט הזה להתעלמות הזכיר לי את המשל האינדיאני הזה על לסבא שמספר לנכד שיש בתוכנו זאב טוב וזאב רע, והילד שואל, אז מי מנצח? אז הסבא אומר, את מי שאנחנו מאכילים אותו. אז מהבחינה הזאת זה הזכיר לי את להתעלם ולא להפנות תשומת לב כלפיו. לא לטפח, לא להאכיל את הזאב הרע, מה שנקרא שם, את איפה אנחנו שמים את תשומת הלב שלנו, איפה אנחנו מתמקדים. לפעמים זה רלוונטי, לא תמיד.
אני רוצה להוסיף גם מהניסיון שלי, לפעמים יש מישהו שמרגיז אותי, לפעמים יש מישהו שאתם יודעים, יש קונפליקט או יש משהו שמפעיל אותי, כן? אז אני אפשר להגיד, אני כועס, יש בי איזה, ואני מוצא שאני לפעמים יושב וחושב על זה. כלומר, זה בדיוק העניין של תשומת הלב הולכת, כאילו, כמו שהוכח לנשימה והולכת לכל דבר, פשוט הולכת לשם, אבל שוב ושוב חוזר. אז הלגיטימציה הזאת, אפשר לא לחשוב על זה. אפשר לא לתת תשומת לב שם, ולראות מה קורה. אחרי כמה זמן, אולי משהו משתנה מעצמו, אולי יש איזה שינוי שקורה מהנסיבות, או מזה שהתודעה הולכת למקומות אחרים. אסטרטגיה ממש מעניינת בעיניי שמופיעה כאן.
גם כעס עצמי, אנחנו מתעצים כרגע על כעס על עצמי, מה עם כעס על עצמי? לפעמים הכעס על עצמי הוא יותר, הרבה יותר קל לחמול ולעבור את כל השלבים האלה, מאשר כשאני...
כן, נכון.
שם צריך לעשות...
אני זוכר שרצית להגיד משהו.
מה בודה אמר על למה יש כעס בעולם?
אני לא יודע על... To speak for him.
חיות אין כעס, לא כמו בן אדם.
קודם כל, אני באמת לא יודע לדבר בשם הבודה, אז אני לא יודע. זה תלוי איך מבינים כעס, מה אנחנו מבינים בכעס. יש כאלה שמבינים את זה כמשהו שיש גם לחיות. שני חתולים שומרים על הטריטוריה, או אחד עושה, זה קצת דומה לשני אנשים שרבים על חנייה, נכון? זה אותה אנרגיה שאפשר לקרוא להגיד זה כעס או איזה תוקפנות, אז במידה מסוימת יש את זה אולי גם אצל בעלי חיים. אני, כן, זו שאלה אבל טובה, להסתכל, כאילו, האם יש לזה שימוש, האם זה טוב למשהו, האם, איפה זה מרעיל או מקשה, כאילו, ממש להסתכל ולבדוק, לראות בעצמנו.
אבל במובן הזה המילה נולד נורא מתאימה, כי כעס נולד, כמו שיש סבל, זו תופעה שיש מסביבים.
כן.
לא דוקה? כעס?
זה יכול, זה יוצר דוקה, זה יכול ליצור דוקה. כן? שוב, בחוויה שלך, כן, בחוויה שלי, כאילו לראות מה זה עושה אצלי כשכעס נולד אצלי, מה זה עושה למישהו אחר כשכעס נולד אצלי כלפיו, כאילו, כן, איך הדוקה נולדת מתוך זה?
נולד זה החץ הראשון למעשה, זה כאילו אין לי שליטה, זה החץ הראשון, ואז אני עושה את האפשרויות האלה כדי להימנע מהחץ השני.
נכון, כן, אפשר לראות את זה כך.
ויש פה שני מדרגים, כמו שהוא אמר, ראשית, האקוונימיטי והחמלה וידידות זה השלב הראשון, אבל אם זה לא עובד, אז ההתעלמות והבנת הקרמה, אבל אי אפשר לעשות את החמישה ביחד.
כן.
גם לגלות ידידות וגם להתעלם.
זה או, זה באמת, זה אפשרויות, כן, זה לא תהליך.
אפשר אולי להתחיל מהראשון ולעבור אחד אחד.
להתחיל מהסוף ולהגיע לראשון.
נכון, כן. איזה יופי של דברים. אני רוצה לצלצל בפעמון, הגיע הזמן שלנו. אז זה הפלא בעיניי של התרגול הספציפי הזה, שאנחנו לוקחים משהו שהוא לכאורה קצר כמה שורות, מתוך משהו שנכתב אולי לפני 2500 שנה, כן? עם הרבה היסטוריה, וביחד מרגיש שנגענו פה בהרבה דברים שלפחות אני לא הייתי יכול לבד לדעת את כל זה. אז יש לנו פה איזה חוכמה משותפת של הקהילה שעלתה במפגש בין אחד עם השני ועם עם המילים והגוף והתודעה של כל אחד מאיתנו. אז אפשר לקחת רגע של הכרת תודה על האפשרות הזאת וההזדמנות הזאת שהייתה לנו. מרגיש את השמחה העדינה שעולה כשאנחנו מכירים ב הזדמנות שלנו ללמוד ביחד. ואם היה משהו מועיל ושיכולנו לקחת מתוך התהליך הזה משהו שיחלחל לחיים שלנו, ישפיע לטובה. וימשיך להשפיע לטובה על המעגלים של האנשים שקרובים לנו ורחוקים מאיתנו. שנדע להפחית עוינות ואיבה.